עיתונות, כפי שאני למדתי אותה לפני 30 שנה, הייתה באמת שליחות עבורי. אז היה לי מאוד קשה לעזוב, מאוד מפחיד, גם כולם אמרו לי כמה אני משוגעת שאני עוזבת. מה אני עוזבת? מזכורת של 70-80 אלף שקל בחודש, כאילו השפעה, כאילו, כוח, כסף, כבוד. איך אומר דוקטור בוטו? הדרך הכי מהירה לדעת מה הייעוד שלך, זה לדעת מה אתה מוכן לעשות בחינם. ואז הבנתי שאני... זה מה שאני צריכה לעשות בחיים.
זה מדהים אותי שבכל פעם שאני עובר על הנתונים של הפודקאסט, אני רואה שכמעט 90% מכם עדיין לא לחצו על כפתור ההרשמה למנוי לעקוב אחרינו. אני רוצה לבקש מכם טובה. זה כל כך עוזר לערוץ שלנו כשאתם לוחצים על כפתור העוקב. זה עוזר לנו להגדיל את ההפקה, להביא את האורחים הכי מעניינים ולהשפיע על יותר אנשים. אם יש משהו אחד שאני רוצה לבקש מכם, זה שאם צפיתם בפודקאסט ואתם נהנים מהתוכן, בבקשה לחצו על כפתור העוקב. תודה רבה. בתמורה, אני מבטיח להמשיך לשפר את הפודקאסט ולייצר עבורכם את התוכן הכי איכותי ומעניין. אז מה אתם אומרים? עשינו עסק? שבוע טוב לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט גבולות היגיון. היום איתנו אושרת קוטלר, סופרת, עיתונאית ומנחת סדנאות להעצמה נפשית. אהלן אושרת, מה נשמע? לקח זמן לעשות את הפתיח הזה.
כן, שלושה טקים, לא נגלה אבל.
מה קורה?
מה קורה? אתה יודע, מה שלומך ומה קורה בימים אלה זה השאלה הכי טעונה שאתה יכול לשאול בן אדם. עד כדי כך טעונה שהאקדמיה ללשון העברית כבר הציעה כמה אפשרויות, איך עונים על השאלה הזאת. מרוב שזה לא פוליטיקלי קורקט לומר היום, ששלומך טוב, זו אחת הבעיות. אז אני לא אתחמק מהתשובה. התשובה היא ששלומי טוב, אפילו טוב מאוד, למרות הכל, כי החלטתי שככה יהיה. ובגלל זה באתי לדבר אצלך היום, כי אני חושבת שכולנו צריכים לעשות את זה. להרגיש טוב, למרות הכל. כי זה בידיים שלנו. איזו תשובה ארוכה לשאלה בנאלית, נכון?
זו תשובה מדהימה, ואני כל כך מתחבר אליה, כי העליתי איזה סרטון על זה לא מזמן, בדיוק על זה, באחד הפרקים, שזה שיש סבל, ואנשים נלחמים, ואנחנו נמצאים במצב הזה, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות בסבל, וזה לא עוזר לאף אחד שאנחנו סובלים.
בדיוק.
אושרת, יושבת מולי אושרת קוטלר של 2024, שאני לא מספיק מכיר, וכנראה גם רוב המאזינים. לפני שאני מכיר את אושרת קוטלר של היום, ספרי לי על אושרת קוטלר של פעם. זאת שהייתה עיתונאית מצליחה במשך 30 שנה, הגישה חדשות בטלוויזיה, מי הייתה ומה הרגישה באותם ימים?
טוב, לא שאלת כלום, כאילו שאלה קטנה מצומצמת שכזו. אבל אני אגיד לך משהו. לא סתם באתי הנה, אני לא מתראיינת מאז שעזבתי את העבודה שלי, בטח לא בשידור. זה פעם ראשונה שאני בשידור, אצלך, בחרתי בך.
כבוד גדול.
אני שמחה שאתה חושב ככה, ותודה. אבל בדיוק מלאו 20 שנה לתהליך מאוד משמעותי שעברתי, שהתחיל כמו כל דבר טוב שקורה לנו בחיים, בסבל גדול מאוד. ואני מדברת על שנת 2004. סוף האינטיפאדה השנייה, אני אז עיתונאית, מגישת חדשות, עורכת את התוכנית שלי בחמש עם אושרת, אחר כך שש עם אושרת, קצור, מלא שעות עם אושרת, הרבה יותר מדי שעות של שידור, 3 שנים של אינטיפאדה שנייה מדממת. אנשים לא זוכרים, זה 20 שנה, והזיכרון שלנו, לטוב ולרע, הוא זיכרון קצר, אבל באותם ימים הייתי במצב מאוד מאוד קשה, אני לא הצלחתי להחזיק את המציאות. אתה שואל מי הייתי? זאת שאלה שאני לא, אתה יודע, היא מאוד מורכבת, כי אנחנו משתנים כל הזמן, האישה שהייתי אז, בוודאי לא האישה שהייתי היום, אנחנו שונים כל, אני היום מרגישה שאני משתנה כמעט כל יום, אוקיי? אבל, אז מי הייתי אז, מי הייתי היום, לא יודעת, הכל בגוגל, תסתכלו, תראו, תחליטו, זה לא עליי להעיד על עצמי, אבל אני כן יכולה לומר שהאישה שאני הייתי לפני 20 שנה, שחוותה דיכאון קליני, ולא ידעתי לקרוא לזה ככה, בגלל המציאות, בגלל שנאלצתי, מה זה נאלצתי? זה היה התפקיד שלי, זו הייתה השליחות שלי, לתווך את המציאות למשהו כמו 1.5 מיליון איש כל יום. לתווך מציאות של מוות, של סבל, של, של, של דם, של אובדן, של חידלון ממשלתי, של חידלון קיומי, מאוד דומה לעכשיו, נכון? מאוד דומה לעכשיו. באותם ימים, הרגשתי שאני קמה בבוקר, שמה שקורה, זה שאני עכשיו הולכת לאיזה שבט קניבלים, ואני זאת שבסיר וצולים אותה. המציאות מערבבת אותי. ואוכלת אותי, המציאות מאכלת אותי. היה לי כל כך קשה להכיל את מה שקורה. מה זה כל כך קשה? לא הייתי מסוגלת, לא הייתה את ההפרדה ביני לבין המציאות. היום אנחנו חיים מציאות מאוד דומה. תודה לאל, עוד אין כל יום שני פיגועים ביום. עוד אין. היום בבוקר היה, אני מקווה שלא תתפתח כאן עוד אינטיפאדה. אבל גם אם כן, ב-20 השנים האלה אני לימדתי את עצמי, יצאתי למסע חיי, ולימדתי את עצמי איך להתקיים בעולם, בלי שהמציאות החיצונית תנהל אותי, אלא הפוך. אני אנהל, שלא אומר, אצור, אמציא, אדמיין, וזה יקרה, את המציאות שבה אני חיה. ולכן בניגוד למי שהייתי לפני 20 שנה, שעזבה את עבודתה כי לא הייתה מסוגלת להמשיך לחיות כאן, ניסיתי לברוח מכאן, ניסיתי להגר מכאן, לא הצלחתי. עכשיו אני פה, ואני מרגישה טוב, למרות שאני בעיניים פקוחות לרווחה, אני יודעת לגמרי מה קורה, אפילו מרבית, אני בצניעות אגיד שאני אולי אפילו יודעת מה קורה יותר טוב ממרבית האנשים, למרות שאני לא רואה טלוויזיה. אבל אני יודעת מה קורה. לא באיזה תקשורים, אני יודעת מה קורה. עד כמה שאפשר לדעת היום מה קורה. אני חושבת שזה ההבדל המהותי בין אושרת של 2004 למי שאני ב-2024, שמצאתי את הדרך אחרי חקירה ארוכה, בהרבה מאוד עולמות של תוכן. איך להתקיים בתוך מציאות כאוטית, אלימה, בשלווה, בסגסוג, ותוך הגשמה עצמית מלאה. ואני מאוד מרוצה מחיי היום, וזה מה שאני עושה, אני מלמדת אחרים את כל מה שלמדתי, בתקווה שגם הם יהיו מרוצים. כי בסוף שזה באנו הנה, בשביל להיות מרוצים מחיינו.
אז מה שאת מתארת לי בעצם, זה שני בני אדם שונים.
נכון.
זאת אומרת, אישה שהייתה באיזשהו מצב מאוד מאוד כאוטי וקיצוני, שלא ידע איך להתמודד איתו, ועברה איזשהו תהליך שהיום המצב החיצוני לא משפיע עליה.
נכון.
זאת אומרת, היא יודעת לשלוט בחלק הפנימי שבה, ואיך להתמודד עם המציאות, גם אם היא טובה, וגם אם היא רעה.
בעיקר אם היא רעה.
בעיקר אם היא רעה.
כן. עם מציאות טובה לאף אחד אין בעיה להתמודד. נהדר. הכל סבבה.
כן. מה היה הרגע? אני חוזר קצת אחורה, כי זה באמת מעניין אותי. את יודעת, אני מדבר פה הרבה על ייעוד והגשמה, והרבה אנשים עוברים טרנספורמציות, וממש רואים את זה עלייך. מה היה הרגע שבו הרגש שאת חייבת לעשות שינוי, ושמשהו לא עובד יותר? כאילו, שאת יודעת שהמסלול שלך צריך לקחת אותך לייעוד אחר. כי עשית משהו מאוד משמעותי, אבל פתאום הגעת לאיזושהי נקודה, שאמרת, די, אני חייבת לעשות חישוב מסלול מחדש.
כן, כן, זה קרה ביום הזיכרון, 2003, אפילו כתבתי על זה ספר, כן, הוא נקרא סיפור שמתחיל בתמאות, הכל שם. זה הספר שכתבתי אחרי שעזבתי את עבודתי בפעם הראשונה, זה היה בסוף, דווקא בשלהי האינטיפאדה השנייה, הגשתי אז עוד תוכנית, ראיינתי איזושהי דודה לשני יתומים שאיבדו את הוריהם בפיגוע בכביש 443 בדרך לירושלים. אני גרתי באותם ימים ביישוב סמוך לכביש הזה. כלומר, כדי להגיע לירושלים, הייתי נוסעת, גרתי בשום, הייתי נוסעת בכביש 443. הילדות שלי היו באותו גיל, כשהבנות האלה איבדו את הוריהן, והתפרקתי. זה פירק אותי בשידור, שזה בעיניי, היום זה נורא מודרני לבכות בשידור. זה נורא רגיש. אני לא חושבת שזה נכון. אני חושבת שאדם שמתווך את המציאות, את הרגישות, טוב שיש, אבל זה לא התפקיד שלי להיות הבוכה. לא. מציאות קשה מספיק שנבכה עליה, בלי שאנחנו המגישים נבכה עליה בשידור. זה לא תפקידנו. ולכן פיתרתי את עצמי אז. לקח כמה חודשים, כולם כמובן נורא אהבו, אתה יודע, אנשים אוהבים את הרגש, דיברנו על זה קודם.
כן.
אנשים אוהבים, זה הדבר הזה, לראות שכולנו, כולנו בני אדם. אז כן, כולנו בני אדם, נכון. אבל מגיש או מגישת חדשות, במדינה מדממת וסובלת כמו שלנו, אין את הלוקסוס לבכות. אוקיי? בעיניי. עד היום. אבל לא נדבר על תקשורת, נדבר עליי. אז היה לי ברור, לא שזה לא הייעוד שלי, בכלל לא התעסקתי ברעיונות האלה של ייעוד, הייתי לגמרי בתוך הייעוד שלי. אני, תקשורת, עיתונות, לא תקשורת, עיתונות, אין היום. באמת, זל. עיתונות, כפי שאני למדתי אותה לפני 30 שנה, הייתה באמת שליחות עבורי. זכות הציבור לדעת, אבל באמת לדעת. באמת לדעת. קשה לי להתנתק מזה, היום, תודה לאל, לאט לאט, אני מפנה את הדרך לאנשים חדשים, צעירים, בעיקר עיתונאים עצמאים, שלא חייבים שום דבר לאף אחד. אבל אז פשוט אמרתי רע לי, ואני לא חיה בשביל שיהיה לי רע, אז היה לי מאוד קשה לעזוב, מאוד מפחיד, גם כולם אמרו לי כמה אני משוגעת שאני עוזבת, מה אני עוזבת? משכורת של 70-80 אלף שקל בחודש, כאילו השפעה, כאילו, כוח, כסף, כבוד, כל השטויות
סטטוס,
האלה.
כן.
כן, אבל לא, זה פשוט לא היה, היה לי ברור שאני, שמחתי גדלתי לזוג הורים, שאפשר להגיד עליהם הרבה דברים מאוד, אבל דבר אחד הם הורישו לי, ועודם אחת מהן, עדיין בחיים, זה שלא חיים בשביל לסבול. וכל סבל שמגיע לפתחנו, אנחנו מיד הופכים אותו, ומיד, לא מיד, זה תהליך, כן? אבל כל סבל הוא רק הקדמה למשהו טוב, ולכן אם אתה סובל סימן שלא טוב, אז צריך ללכת ולעשות טוב, וזה מה שעשיתי. אז הייתה הפעם הראשונה, ואז הלכתי לעשות באמת מה שאני רוצה, שהיה הדבר הכי לא הגיוני בעולם, היה הלך ללמוד פילוסופיה. תמיד רציתי ללמוד פילוסופיה, אני זוכרת עוד שהשתחררתי מהצבא, והלכתי לאוניברסיטה, רציתי ללמוד פילוסופיה. רק נו, אז ההורים שלי אמרו, לא, פילוסופיה, מה תעשי עם זה בחייך? איך תתפרנסי מפילוסופיה, כן? מוכר?
כן.
אז אמרתי, טוב.
עד היום זה קיים.
כן. אז אמרתי, טוב, נו, פשרה. זה נלמד מדע המדינה, פסיכולוגיה ופילוסופיה, כאילו ביחד, כזה מין, עשיתי לעצמי תוכנית. אבל בסוף יש לי תואר מדע המדינה, והפילוסופיה נשכחה. עד שעזבתי, הלכתי ללמוד פילוסופיה, וגיליתי את הפילוסוף ששינה את חיי, קוראים לו ברוך דה ספינוזה, ומאז אני במסלול מדהים. אז נכון, חזרתי כי לא הייתי מספיק אמיצה, וגם אני מודה, איך נקרא? הסונר הזה, המקום הזה של הדעת, לאן אתה הולך, יש לי בת כזאת, היא יודעת לאן היא הולכת גם בלי לדעת. כן, הידיעה שאינה יודעת שהיא יודעת, היא הכי זן, כן? אבל אחרי שאספתי לי את הפילוסופיה הבודיסטית וספינוזה, והייתי בטיפול אנליטי הרבה מאוד זמן, הרבה הרבה מאוד שנים, 12 שנה ליתר דיוק, אבל אחרי שנתיים חזרתי לעיתונות, אבל אחרת. חזרתי לעיתונות דוקומנטרית. מאוד נהניתי מזה 14 שנה. מאוד. רוב הזמן. מאוד נהניתי. הייתה לי תוכנית, שוב, הייתי עצמאית לחלוטין. נתנו לי גיבוי מוחלט, עד שזה קרס, והבנתי שאין חופש עיתונות במדינת ישראל. נשקפה סכנה לחיי. ראש הממשלה התחיל להסיט נגדי בישיבת ממשלה, כאילו אין מספיק צרות במדינה הזאת. אז אמרתי, אוקיי, אותו דבר, אני לא פה בשביל לסבול, בטח לא בשביל למות. ביקשו שאני אשאר, נשארתי עוד 4-5 חודשים, ואחרי שהבנתי שאני מפחדת לומר את דעתי, מה שלא יעלה על הדעת במדינה דמוקרטית, ועיתונאים זכאים לדעה, דרך אגב. אז הלכתי. ואז מצאתי, לאט לאט, את הייעוד שלי. בין היתר בזכות אישה יקרה, שאני רוצה לנצל את הרעיון הזה, כי אני עכשיו חוזרת מלוויה שלה. שהייתה לי מורה, ומטפלת, ככה לעולמה, אתמול בלילה. והיא הייתה אישה הכי חכמה שהכרתי, והיא אמרה לי כבר לפני 3.5 שנים, שהלכתי אליה לטיפול, כי פחדתי על חיי, לא בגלל שהייתי באיזה חרדה או פוביה, כי באמת נשקפה סכנה לחיי. אני חייבת לה הרבה. אף פעם לא הייתי בן אדם שפוחד, אבל היא עקרה ממני את הפחד. לגמרי. העניקה לי מחוכמתה, טיפלה בי במסירות כמעט 2 שנים, ובמהלך סיימתי את הטיפול אצלה כבר לפני 1.5 שנים, אני חושבת, 1.5 שנים, ואז הבנתי שאני, זה מה שאני צריכה לעשות בחיים.
לטפל.
לטפל. ללמד, לטפל. כן. היא כל הזמן אמרה לי את זה. את לא צריכה ללמוד כלום, את מוכנה לגמרי. את פשוט, ואני כל כך, איך זה נקרא? פרפקציוניסטית, זו מילה מעצבנת, כאילו ברעיה. באמת, אני לא, אני עם אין תעודה וזה. אז עכשיו אני לומדת טיפול, שנינו חולקים את אותו מורה.
כן.
ואני מלמדת בינתיים, סדנאות, את כל מה שחיזק אותי והעצים אותי, כל מה שעזר לי, כל השיטות, כל התורות, הכל שם. וזה גורם לי אושר גדול, ולשמחתי גם לאנשים שמגיעים אליי, זה עושה טוב, וזה נהדר להרגיש שאתה עושה טוב לאנשים אחרים, אז כן, אז ייעוד זה לא משהו שאתה מוצא בקלות. לוקח הרבה זמן, לי לקח לפחות, הרבה זמן לקלף הרבה 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 מאוד דברים, כדי להבין מה עושה, איך אומר דוקטור בוטו? הדרך הכי מהירה לדעת מה הייעוד שלך, זה לדעת מה אתה מוכן לעשות בחינם. אז כן, אז חלק מהדברים שאני עושה היום, למשל הסדנאות, אני מציעה היום לבוא לאנשים ושישלמו כמה שהם יכולים. כלומר, יש מחיר לסדנה, כמובן, זה גם יום שלם, זה הרבה עבודה, אני מתכוננת, יש אוכל, אני מערכת, כאילו, זה באמת, אני לא אגיד שזה קשה, כי אני כאמור נהנית, אז שום דבר לא קשה כשנהנים. אבל אני כן מאפשרת לאנשים לשלם כפי יכולתם. אז אני חושבת שאני במקום הנכון. גמרי.
מעורר השראה.
תודה.
וזה כיף לשמוע, אני, קודם כל רואים את זה, ורואים את הברק בעיניים, ואת ההתרגשות שיש לך שאת דברת על זה, ואני כל כך נהנה וכל כך מעריך, תת ייעוד זה התחום שלי, זה מה שאני מתעסק, זה מה שאני עוזר לאנשים למצוא.
אמרת לי, כן.
ותמיד היה לי משיכה לזה, לא סתם, זה השיח גם שאני מגיע בצורה אוטומטית עם כל אורח פה, אנחנו ישר מגיעים לייעוד, גם אם אני לא מתכוון, וזה לא השאלות, איכשהו כן. זה מגיע לשם.
כן.
אבל אני רוצה לתת לך עוד קצת קרדיט, על לחזור אחורה.
אוקיי.
על התקופה היא שעשית את השינוי והחלט לעזוב הכל, וכולם אמרו לך שאת שוגעת.
חוץ מאמא שלי.
חוץ מאמא שלך.
שהיא משוגעת ידועה.
שזה דרך אגב, זה הקול הפנימי שלך, שהוביל אותך לשינוי. עם כל הקולות מסביב שאומרים לך לא, ולא כדאי, ואת מרוויחה מלא כסף, ואת כולם מכירים אותך, ואת מפקיד טוב. אבל יש קול בפנים, הלב מדבר אלינו, ואומר לנו, אתה לא בנתיב הנכון, אתה צריך לעשות שינוי, ומעטים האנשים שמוכנים לעשות את הצעד הזה, במיוחד אלה שנמצאים במקום שהוא במרכאות טוב, או נתפס כטוב בחברה שלנו. אז זה בעיניי מדהים.
אלא אם כן אתה סובל. אתה יודע, כשהלכתי לאנליטיקאי הראשון שטיפל בי.
סליחה רגע שאני קוטע, מה זה אומר אנליטיקאי? כי זה
פסיכואנליזה.
אוקיי.
אנליטיקאי זה אומר טיפול פסיכואנליטי, שזה הדבר הכי טוב אני שאתה יכול לעלות בדעתך. זה אומר ללכת לטיפול בין 2-3 ולפעמים גם 4 פעמים בשבוע. זה נורא יקר, מזל שהייתי ממש עשירה אז. זה מאוד איטי, זה שינה את חיי לטובה, אבל זה היה מאוד איטי. אבל לחזור לאנליטיקאי החכם שלי, והוא אמר, עד שבן אדם לא סובל מספיק, הוא לא יביא את עצמו לטיפול, הוא לא יעשה את השינוי. זה ככה, וזה נכון, ואני סבלתי מאוד. וכשבמהלך האינטיפאדה, במשך 3 שנים, קמתי בבוקר בוכה, הלכתי לישון בערב בוכה. כל צער היתומים והאלמנות והחיילים והקורבנות, כל הצער שלהם פשוט, אני התאבלתי על המשפחה שלי בחוויה שלי. כלומר, אוקיי? האנשים, תמיד זה היה ככה. כשאני שידרתי, תמיד שידרתי למשפחה שלי, מבחינתי 9 מיליון, שזה המשפחה שלי. כן? ככה שידרתי. לא הייתה לי בעיה להסתכל על המצלמה הזאת, כאילו, ולראות את המשפחה שלי יושבת שם מאחורה, ולדבר עליהם. טוב, בעברית זה יותר מוקפדת, זה יותר בפסון, אוקיי. אבל אני הייתי 3 שנים באבל, ודי. וזה בסוף היה סבל. אני חוויתי כל אדם שמת, כאילו מת לי אדם במשפחה. הבנות האלה, הילדות האלה שניצלו, אבל ההורים שלהם מתו, היו אחד יותר מדי. אגב, בסוגריים אני אספר לך, נדב בונשטיין, אני חושבת שיש לו, הייתה לו, יש לו, אני כבר לא רואה טלוויזיה המון שנים, אבל יש לו איזו תוכנית כזאת בלילה, עשה לי פעם סוג של מיני חיים שכאלה, להביא אותי לאולפן שלו, ואז הוא הביא את שתי הבנות האלה, שבינתיים בגרו, שתי הבנות שבגללן עזבתי הכל,
מאותה תאונה על
כביש... מאותה תאונה על כביש 443, ואז הוא פתאום יחזו לאולפן, וואו, זה היה סופר מרגש, הם היו אז בנות 16 או 17, אני חושבת, וכשאני עזבתי אז את העבודה, הם היו בנות 4. זה היה מאוד מרגש. זהו, אז אתה אומר, כן, פשוט מאוד סבלתי, וכאמור, לא חיים בשביל לסבול. חיים בשביל ללמוד מהסבל. זה כן.
אני מבין שאת עשית את השינוי שלך מסבל מאוד עמוק, ויש לי שאלה. את חושבת שחייב לעבור את הסבל הזה כדי לעשות שינוי כזה משמעותי?
בגלל שאנחנו בני אדם, התשובה היא כן. אדם שטוב לו, טוב לו. זה חלק מה... אתה יודע, דוקטור בוטו ניסח את 7 החוקים האוניברסליים של החיים, הייתי מוסיפה לזה עוד חוק. למרות שזה שם, הוא מדבר על זה גם. אבל הדיכוטומיה הזאת של טוב ורע, היא בהגדרה מה שמקיים אותנו כאן. כלומר, אנחנו חייבים להיות ברע כדי שנוכל למצוא את הטוב. אנחנו חייבים להבין מה זה רע כדי שנוכל למצוא את הטוב. אין טוב בלי רע, כאילו הקלישאה הזאת, היא כמו כל הקלישאות, היא כל כך נכונה. וכשאנחנו בטוב, אנחנו בטוב. כשאנחנו בטוב, אז חלק מאיתנו, מסכנים, יחששו מהרע, שזה גם משהו שצריך לעשות עליו עבודה. כי ברגע שאנחנו חוששים ממשהו, אשר יגורנו בא לנו, כן? אנחנו מגשימים את המציאות במלוא מחשבתנו עליה. אז אנשים ש... אבל הרבה אנשים, כשכל כך טוב להם, אתה תמיד אומר, רגע, 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 ועוד מעט זה יפסיק להיות טוב, נכון? אתה לא חושב על שינוי, אתה מפחד מפני הרע, שזה רע מאוד. אבל כן, לצערי, במבנה האנושי, ב-DNA האנושי שלנו, כדי לעבור שינוי, אנחנו צריכים לסבול. וככל שנסבול יותר, השינוי יהיה גדול יותר וטוב יותר, זה גם חוק. כאילו זה ממש אמפיריקה. זה משהו שאני אגב בסדנאות שלי מראה. כלומר יש, אתה יודע, אני עיתונאית. בסוף אני אוספת עובדות. העובדות, יש לי מספיק קילומטראז' כדי לבוא ולראות מה כל הדברים הרעים שקרו לי בחיים. ואחר כך לראות איך זה יצא טוב מזה. אז כן. אז כן, אנחנו צריכים לסבול בשביל לעשות שינוי. אני לא, כלומר, יכול להיות שיש יחידי סגולה, אתה יודע. לא ראיתי אותם עד עכשיו, לא ראיתי אדם שטוב לו, ממש טוב לו, בוחר לעשות איזשהו שינוי מג'ורי ואמיתי בחייו, לא.
אני מתחבר למה שאת אומרת, אני חושב על עצמי לרגע, ועל מה שאני עברתי וחוויתי בחיים, ואין מה לעשות, החוויות או המקומות הכי נמוכים הובילו לשינויים הכי גדולים.
נכון.
חד משמעית.
לטובה.
לטובה, תמיד לטובה.
נכון.
אבל אני, כמו שאת אומרת, כנראה שיש יחידי סגולה שיודעים לראות את זה לפני שזה קורה, או לפני שהם באמת חווים את הסבל.
פגשת אחד כזה?
זה בדיוק כמו שאני מריץ בראש.
התשובה היא לא.
זה בדיוק כמו שאני מנסה להריץ בראש, תוך כדי שאנחנו מדברים, אבל זה באמת מעניין, אני שואל את השאלה הזאת, זה לא פעם ראשונה שאני שואל אותה, כי אני באמת סקרן לגביה.
כן.
כי בדרך כלל האנשים שמגיעים לפה, זה אנשים שעברו וחוו והיו במקום נמוך, ועשו איזו טרנספורמציה בחיים, אז זה הגיע מזה.
כן.
אבל באמת מעניין אותי לדעת, הם היו רגעים שהשינוי, לדוגמה, אוקיי, בואי ניקח את הרגע הזה שעזבת את החדשות ואת את העיתונות, באותו רגע בגלל המקרה ההוא.
אתה מדבר על 2004 או כן, על המקרה האחרון?
על 2004.
אוקיי.
אז זה היה מקרה שהגעת למצב מאוד נמוך, שגרם לשינוי, זאת אומרת היית בסבל גדול, וזה הביא אותך לשינוי. נכון. שאלה אם הדבר הזה לימד אותך איזשהו שיעור, שבא לידי ביטוי הלאה בחיים, במקומות אחרים.
ברור.
שאז לא היית צריכה להגיע לסבל, אלא עשית שינוי עוד לפני שהסבל מגיע.
רלוונטי השאלה, עוד פעם.
עוד פעם.
האם למדתי משהו מהסבל ההוא? למדתי הרבה, כן, אבל...
אני אנסח את זה שוב.
כן.
הרעיון של השאלה פה זה, אנחנו דיברנו על זה שהאם צריך לסבול בשביל לעשות שינוי.
כן.
ואת אמרת חד משמעית כן.
כן.
אז אני אומר, האם אחרי שאנחנו עוברים איזשהו מקרה של סבל, סובלים ועושים שינוי,
כן.
האם בפעם הבאה שאנחנו רוצים או צריכים לעשות שינוי, לא נגיע לסבל? כי למדנו כבר שאני... את מבינה? שסבלתי כבר, אני לא רוצה שוב להגיע לקצה של הקצה, אז אני כבר מבין שאני צריך לעשות שינוי עכשיו.
אוקיי.
האם היו רגעים כאלה בחיים שבאמת השיעור הזה בא לידי ביטוי? שפתאום עשית טרנספורמציה מסוימת, בלי להגיע עם הגב לקיר, בלי לסבול כל כך?
לא. כנראה לא מספיק מפותחת. התשובה היא לא. והסיפור האישי שלי ממחיש את זה מאוד יפה. רובנו, ואני בתוכם, מונעים מתוך פחד. הפחדים שלנו מניעים אותנו. והסיבה שאני חזרתי מתקופת הפרישות הפילוסופית שלי ב-2004, חזרתי לטלוויזיה בסוף 2006. הספקתי לכתוב שני ספרים, הספקתי ללמוד לעומק את הפילוסופיה של ספינוזה, זן בודיזם, קבלה, פילוסופיה הודית, רמב״ם, אספתי לעצמי, עשיתי לעצמי תואר שני בלי תואר. אבל פחדתי מלאבד את העצמאות הכלכלית שלי, למרות שהייתי נשואה באותם שנים לעשיר גדול. אבל מאוד פחדתי להפסיק להיות עצמאית כלכלית. אז הפחד דחף אותי לחזור בחזרה לדבר היחיד שידעתי לעשות. שזה לא היה נכון, בדיעבד. אם הייתי אז... לא שאני מצטערת על משהו, אני לא אוהבת להסתכל אחורה בצער, כאילו זה באמת, באמת מיותר, כי עובדה גם מה שקרה ב-14 שנים שחלפו מאז שחזרתי בסוף 2006, לימדו אותי המון, ושאבתי קורת רוח גדולה מאוד מהעיסוק שלי בדוקומנטריה, ובאמת נתנו לי יד חופשית להתעסק בכל מה שמעניין אותי. כן? ככה הכרתי את דוקטור בוטו, ככה הכרתי את ניסים המון, ככה יכולתי לעשות רעיונות של 20-25 דקות עם כל מיני חוקרי מוח, וכל מה שעניין אותי עשיתי, בשמונה בערב בטלוויזיה, היה אני קוראים לזה חדשות, אני עשיתי מה בא לי. כלומר, אתה מבין? אז כן נהניתי מזה. ואז באיזשהו שלב, אני חושבת שזה היה 2016, 3 שנים לפני שעזבתי. הרגשתי שדי משעמם. משעמם לי. עשיתי הכל, ראיתי הכל, טלוויזיה, תקשורת, דוקומנטריה, חדשות, אקטואליה, באמת, עשיתי תחקירי, הכל. הבנתי. נמאס לי, 30 שנה, הרבה זמן, ולא היה לי, שוב פחדתי, ולא היה לי האומץ לעזוב, כי נו מה, איך תעזוב? עכשיו, לא בגלל הכבוד, לא בגלל הכוח, אני גם אלה שתמיד אמרו שעיתונאים אין באמת את הכוח שמייחסים להם, אבל זה נושא לפודקאסט אחר, לא, פשוט פרנסה, 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 פרנסה טובה, אני עושה מה שאני רוצה, כולם אומרים לי, מה את רוצה? מה את רוצה עוד? אוקיי? מה את רוצה יותר? שח, את עצמאית לגמרי, את עושה מה שבא לך, את מתעסקת בחומרים שאת אוהבת, יש לך צוות נהדר, מקום שמכיל אותה, מה רע? אז בסדר, נו, אז לא צריך כל היום לקוי עם שיר חדש בלב, כן? אז חיכיתי וחיכיתי וחיכיתי, אבל לא הייתי בייעוד שלי, כי ברגע שאתה מתחיל להשתמם ממשהו, זה עוד סימן, אתה לא שם. לא, מה שמשעמם אותך, זה לא זה. ולא היה לי אומץ ללכת. אז בנימין נתניהו עזר לי. היה קשוח. מאוד. אבל עובדה שנאלצתי ליפול אל הסבל הזה, אל תחושת הפחד, אל האיומים על החיים, אל הקמפיין המטורף הזה שהביא. אבל בסדר, אני עקשנית, לא הבנתי. לשאלתך, אז מהניסיון שלי, לא, אני לא יודעת, לא, אני
אפילו תמיד מגיע בשיעורים קשים.
זה תמיד מגיע בשיעורים קשים, לא, זה באמת נגד הטבע. זה נגד הטבע, אבל אם תכיר אחד כזה, אז תספר לי עליו, אני אשמח לשמוע.
אנחנו נעשה איזה שיחת ועידה, וניקח כמה תובנות לחיים.
אני אשמח לשמוע. אני עוד לא הכרתי מישהו שגדל מתוך או ששינה, או לא יודעת, מתוך האושר.
במסע שלך, של הלמידה וההתפתחות,
כן.
אני רואה שאת מזכירה המון המון תכנים, אם זה הזן בודיזם, שפינוזה, דברים שלמדת בדרך, ואספת ככה כמו איזה תואר שתיארת מקודם. ואם היית צריכה לקחת את כל זה, ולסכם את זה לדברים הכי חשובים, שלקחת מהדבר הזה, שאנשים עכשיו שמאזינים לנו, יכולים לקחת לחיים שלהם.
כן, תראה, אני לא טובה בלתקצר, בגלל זה גם אף פעם לא הסתדרתי עם headline news, מה שנקרא, עם חדשות, כי צריך לקצר, אני מעריכה, אני לא מהמקצרות, אני מהמעריכות. אז קודם כל, לטובת המאזינים, או הצופים בעצם, זה גם מצולם, כתבתי ספר, שקוראים לו סיפור שמות, כתבתי 4 ספרים, לא משנה, אבל הספר הראשון, ששם באמת הרגשתי אז, בסוף 2004, כשגמרתי שנה של לימודי, כל מה שסיפרתי לך קודם, פתאום הבנתי. הבנתי משהו מאוד בסיסי, מאוד מהותי על החיים, מאוד, מאוד עמוק. וזה קשור, אני אגיד בגדול, זה קשור בפילוסופיה של ברוך ספינוזה, זן בודיזם, והמשנה, או הפרקטיקה הפסיכואנליטית, פסיכולוגית, לא משנה. אבל זה היה לפני 20 שנה. את אותם כלים אני משתמשת בהם היום, ואם לפשט את זה למי שלא בא לקרוא עכשיו ספר, אני אעשה מאמץ, למרות שאני ממש גרועה בזה. באמת, אני גרועה בזה. אבל, איך נאמר את זה? רובנו, כאן, ובכלל בעולם, אנשים חילוניים, רציונליסטים. זה לא עובד לטובתנו. אני אומרת את זה כי אני כזאת. ואתה נכון, אני עדיין כזאת. בן אדם מאוד רציונלי, עם שתי רגליים מאוד חזקות על הקרקע. ספקן, אוקיי, דקארט, אני חושב, משמע אני קיים, תמיד להטיל ספק, גם היום, ככה אני מגדלת את בנותיי, ככה אני, תמיד תטילו ספק, אבל משהו ברציונליזם הזה, לא עובד. כלומר, אם אנחנו נמשיך להתבונן למציאות, כאילו אנחנו איזה אטומים בודדים במרחב, לא נגיע לשום מקום. וספינוזה היה הראשון שפתח לי את הדלת אל ההבנה הלוגית לדבר הזה שנקרא אלוהות. ואיך היא עובדת, ואיך זה קורה, ומה התפקיד שלנו בתוכו, וזה לוגיקה צרופה. אגב, ספינוזה הוחרם בגלל שהיה כופר, גם בעיני היהודים וגם בעיני הנוצרים. זה מטורף. כי הוא פשוט הגדיר אלוהים לוגי. ואם אתה עוקב אחרי הלוגיקה שלו, וזה מה שאני מלמדת, אתה מבין שאין שום אפשרות. להסתובב בעולם כאדם רציונלי, לוגי, ולהגיד שאין כזה דבר שנקרא כוח אינסופי עצום, שכולנו חלק ממנו. אוקיי? אז קודם כל, הדבר הראשון שלמדתי מתוך הדבר הזה, ואחר כך כמו עיתונאי טובה, הלכתי ועשיתי הצלבות, מה שנקרא. אז זה לא רק ספינוזה, זה גם הבודיסטים אומרים את זה, וכמה מקובלים אומרים את זה. אתה יודע, זה פתאום, הנה 3 מקורות אינפורמציה, אף אחד לא קשור לשני, כל אחד אומר בדיוק את אותו דבר, מתאר בדיוק את אותו דבר, ואני שמעתי כמה רעיונות שלך, זה היום קוראים לזה New Age, כן? אבל זה מתוקף כבר מזמן. אז פעם אחת להבין שאנחנו בשום דרך לא מתקיימים כמו אטומים בודדים במרחב, תודה לאל ולאלוהי הפיזיקה, כן? בשנת 2022, עבור כל הלוגיקנים הרציונליסטים שבינינו, גם קיבלו 3 חוקרים בתחום פיזיקת הקוונטים, פרס נובל על כך שהוכיחו, שלא רק שכולנו מחוברים זה לזה ברמה התת-אטומית, לא רק שהאלקטרונים בתצפיות, לא תגיד בפנטזיה של המתקשרים האזויים, בתצפיות, אלקטרונים מתנהגים אותו דבר בלי שיהיה ביניהם שום קשר, אחת ש, אתה יודע, היו ביחד, עשו עליהם איזושהי עבודה, ואז יפרידו ביניהם.
כן.
כלומר, לצורך העניין, אנחנו גדלנו באותה מדינה, כור היתוך, נניח אנחנו האלקטרונים האלה, בסופו של דבר כולנו, אסופה של בין היתר גם אלקטרונים, אנחנו מחוברים. עד אינסוף. ואת האינסוף הוכיחה כבר המתמטיקה, בשנת 1730 ומשהו. אוקיי? אז הגיעו לראשונה להוכחת האינסוף. אז יש אינסוף, יש חיבור בין כל הדברים שנמצאים בתוך האינסוף, חיבור טלפתי נקרא לזה? טלפתיה היום היא עובדה. שאגב, המדענים עדיין, חלק מהם מסרבים להאמין שזה נכון. מה שהם רואים לא יכול להיות שזה נכון, כן? אז קודם כל, כולנו מחוברים. כולנו רקמה אנושית אחת חיה, כמאמר השיר. כן, רק זה לא אנושי רק. זה לאין סוף מימדים, באין סוף אופנים, בדיוק כמו שספינוזה אמר במאה ה-17, לא סתם היה גאון. אז כולנו מחוברים. אני ואתה והשכנה שלך פה, והאויבים שלנו, כל דבר. לאין סוף, ואין מימד אחד, הקיום שאנחנו מתקיימים בו, זה לא רציונלי לחשוב שזה כל מה שיש. זה ממש לא רציונלי. כי אם יש אין סוף, ואנחנו הולכים אחרי המתמטיקה, אז יש גם אין סוף מציאויות שאנחנו מתקיימים בתוכם. בוא נלך הלאה. אז זה פעם אחת. עכשיו, אותי זה נורא מרגיע לדעת שאני לא לבד, אני לא יודעת מה איתך. אבל כן. זה מאוד נעים לדעת שאתה לא איזה אטום בודד במרחב, ומה לעשות, החברה המערבית המודרנית. אינדיבידואליזם, כל אחד לבד, תראה לאן זה הוביל אותנו, אנחנו חולים, נפשית ופיזית, מזה שאנחנו מרגישים כל כך בודדים, זאת המחלה של המאה ה-20 וה-21, הבדידות, אנשים בודדים, מאוד. אז לא, אז זהו. וזה לא מיסטיקה, וזה לא איזושהי אמונה דתית לא רציונלי, לא, זאת לוגיקה. אתם רוצים שאני אוכיח לכם? תבואו, יש הוכחה. סמכו עליי.
עכשיו אני מבין מה שאמרת מקודם, שאת לא יודעת לדבר בכותרות.
הבנת? אז תכוון אותי, תעצור אותי ותשאל שאלות מוחות.
לא, מה שאמרת היה מדהים ומדויק. אני רוצה להוסיף על זה, שאני כשהייתי קטן, גדלתי בבית מסורתי. לא היינו דתיים, אבל הייתי הולך לבית כנסת בשישי, והייתי מניח תפילין עד איזה גיל 21, והאמנתי באלוהים.
תדע.
וזה היה מדהים, עד גיל מסוים.
כן.
אני חושב שזה היה בגיל 21-22,
כן.
שפתאום התחלתי לשאול שאלות. וזה גרם לי להתרחק לגמרי מהאמונה באלוהים. היה לי כמה שנים שם, הרבה שנים יחסית, אני לא אגיד שהייתי אתאיסט, שלא אמנתי, האמנתי שיש משהו, אבל לא ידעתי להגדיר אותו, ומה שאמרו לי בתור ילד ולימדו אותי, לא הספיק לי. אני מאוד מתחבר, כאילו מה שאת אומרת מאוד מתחבר לי.
אתה צודק, זה באמת לא מספיק.
היחיד שחיבר אותי בחזרה לאלוהים, זה דוקטור נאדר בוטו.
דווקא המוסלמי.
דווקא המוסלמי. ערבי מוסלמי חיבר אותי לאלוהים. זה מדהים, הוא נתן לי, אני בן אדם רציונלי, בגלל זה אני גם, את מאוד מזכירה לי את עצמי, כשאת מדברת, את הדרך שאת חושבת, ואת צריכה את ההיגיון, וזה מה שהייתי צריך. אני, עידן, אנשים אחרים צריכים כנראה משהו אחר, אבל זה מה שאני צריך, והוא נתן לי ממש את הרציונל שמאחורי זה, שרגע מחוץ לדת, אין בעיה, אפשר גם להאמין דרך הדת, אבל זה לא רק
נכון,
הדת.
נכון, הוא הלך אל הפיזיקה, בחוכמה רבה, הוא הלך אל הפיזיקה, והוא מבין אותה בוודאי טוב יותר ממני, אבל כן, היום זה פיזיקה, בגלל זה אני גם כל כך מתחברת אליו, ולא רק אליו, גם בקליניקה שלו, גם בגלל זה בחרתי ללמוד את שיטת הטיפול שלו, את דרך הטיפול שלו, כן, כי זה מאוד הגיוני שם, מאוד, ממש. אבל אני אנסה לענות על השאלה הקודמת שלך, מה הדברים היו, מה הייתה השאלה?
אני חוזר לכותרות,
כן. כן, כותרות, כן.
אני בעצם...
מה היו הדברים הכי חשובים שלקחתי משם?
בדיוק, איזה שהן תובנות, תובנות שהן הכי חשובות, שאת ככה לוקחתי איתך למסע שלך בחיים, שאנשים אחרים יכולים להקשיב ולהגיד, וואלה, נשמע לי טוב, לקחתי.
אוקיי. תראה, היוונים הקדמונים, אפשר לסכם את זה במשפט, באמת, בסוף. דע את עצמך. הסופיסטים, היוונים הקדמונים, הפילוסופים של יוון העתיקה, זה היה המשפט, האורקל מדלפי, דע את עצמך, פשוט תדע מי אתה. עכשיו, here's a catch, תדע מי אתה, אבל בלי כל ההתניות. תדע מי אתה, לא במחשבות שלך, כי אנחנו לא המחשבות שלנו, אנחנו לא הרגשות שלנו. דיברת על זה פה באיזה פודקאסט עם שחר, קוראים לו?
שר.
שר, סליחה. שר, כן? שגם כן, נפל לו הסימון, נפל לו הסטורי המהדהד, כן? כשלמד אצל ניסי ממון, שגם אותו ליוויתי באיזה סרט ב-2006, והלכתי ללמוד אצלו. כל מי שאני אהבתי, הלכתי ללמוד אצלו. אז כן, אנחנו צריכים לדעת מי אנחנו, ומי שאנחנו זה לא מי שההורים שלנו אמרו לנו שאנחנו, ולא מי שהחברה אמרה לנו שאנחנו, ואנחנו זה לא הרגשות שלנו, ואנחנו זה לא המחשבות שלנו. אנחנו יכולים להכיר את עצמנו, רק שנלמד להתחבר אל המקום הפסיכי הזה, שנקרא הרק המלא. יש כזה דבר, רק, שהוא מלא. הפוך על הפוך, נכון? אבל יש כזה דבר. ומי שמודדת הרבה שנים,
מודדת מדיטציה.
כן, מדיטציה, מתרגל מדיטציה, אני מתרגלת מדיטציה מאז 2004, כי כשהתחלתי, יצאתי למסע, אז הבנתי שכדי להבין משהו מהותי על החיים ועל עצמי, אני חייבת לשבת, זה גם מאוד עזר לי. אז מאז 20 שנה אמרנו, כן, זה. אני יושבת כל בוקר, ולפעמים גם פעמיים ביום, ולפעמים גם 3 פעמים ביום, עוצמת עיניים, וצוללת פנימה, או החוצה, לא משנה, עושה את העבודה, ויש כל מיני דרכים לעשות, וזה גם מה שאני מלמדת היום, כי אני חושבת שזה כלי רב עוצמה, כדי לדעת, כדי להגיע אל הרקע הזה, שהוא המקום של הפוטנציאל האמיתי והאותנטי ביותר שלך, אתה מדבר על ייעוד, אנחנו חיים בכל כך הרבה רעש, פנימי וחיצוני, שאין שום סיכוי שבן אדם ידע, ככה סתם על הדרך, מה הייעוד שלו, אין סיכוי. עד שנורא יסבול. אתה יודע מה? אז הנה התשובה שלי. אם יש דרך, וואלה, עכשיו אני חושבת על זה, שאולי כן יש דרך. למרות שאני עדיין מאמינה שעד שאתה לא דחוק אל הפינה, אתה לא תוותר על האשליה שאתה חי בתוכה, אבל כולנו, רובנו, רוב השנים חיים באשליה, משקרים לעצמנו. ויש הרבה רעש. וככל שהמודרנה מתקדמת, ככה יש עוד יותר רעש. והמדיטציה זה כלי ראשון, כדי ללמוד להתאמן, לסגור את הדלתות של הבית. אנחנו חיים כולנו, נכון להיום, במצב תודעתי, שבו המוח שלנו משול לביתנו נניח, הבית פרוץ. כל אחד, יאללה, אודרוב. ברדיו, כל חצי שעה מבזקים. בטלוויזיה, אולפנים, לא נסגרים.
פלאפונים.
פלאפונים, אפליקציות, ההודעות האלה. תבטלו את ההודעות. בואו נתחיל מזה. תבטלו את הקפיצות האלה. אל תתנו לטכנולוגיה לשלוט לכם בתודעה. אנחנו מוצפים אינפורמציה, ש99.9% ממנה היא מיותרת לחלוטין. זה יותר מדי, זה מכניס את עצמנו לכל כך הרבה רעש, שבו עם עצמכם בשקט, פעם ביום, תתחילו פעם ביום, אתם יודעים מה, לא 20 דקות, מי שישמע, 10 דקות, תמצאו 10 דקות, לא סתם אני מאמנת אנשים עכשיו במדיטציה, זו ממש שליחות בשבילי, ללמד אנשים קודם כל להיכנס לשקט, כדי שתצליחו לשמוע משהו בכלל. כדי שאפשר יהיה רגע שקט. שקט. ואז יש כאלה שמוכנים לזה יותר, יש כאלה שמוכנים לזה פחות, אבל ברגע שאתה לומד לאלף את התודעה שלך, זה הכוח הכי חזק שלנו. התודעה שלנו, והתודעה היא לגמרי לא הנאו-קורטקס. התודעה היא חלק קטן מאוד ממה, סליחה, הנאו-קורטקס הוא חלק קטן מאוד וצעיר מאוד ממה שהמוח שלנו מסוגל להגיע אליו. ואחרי שהיינו בתוכו, בעניין הזה, הבנו את עומקה של התודעה, אחרי שחווינו את הרק, כן, הדבר הזה שכל כך מפחיד אותנו, הכלום. הכלום זו המתנה הכי טובה שבן אדם יכול להעניק לעצמו, להיות כלום. אגב, הילדים שלכם, תשעממו אותם, שישתעממו, רק מתוך הכלום נובעת היצירה, רק מתוך הכלום נובע משהו ספונטני חדש. ואני לא הייתי משועממת 30 שנה, אפילו לא שנייה. למעט ה...
לא הלך רגע לעצור ולהתכנס
לא,
פנימה?
לא, מה זה לא הלך רגע? כמו רובנו, אנחנו מחפשים לנו רק אקשן, עוד אקשן, עוד אקשן. אני ברחתי מעצמי, בטח. וכולנו עושים את זה. כולנו, לא רובנו, כולנו, בלי יוצא מן הכלל, אלא אם כן, חטפת את הסתירה, ותישבת והבנת שעד שאתה לא תפגוש את עצמך, כמה שזה לא קשה, וזה קשה, לא באמת תגיע לשום מקום. אז כן, אז הבנה, קודם כל שאנחנו מחוברים ואנחנו לא לבד. אחר כך אנחנו לא נוכל לקבל שום רגיעה, יכולת, תובנה, הבנה, אותנטית, אמיתית, בלי שנרגיע את עצמנו, ולא באיזה ספא מסאז' או בטיול לחול, או בכל מיני דברים כאלה שניסיתי כל החיים. לא, זה נורא פשוט, פשוט שבו ותשתקו ותעצמו עיניים ותקשיבו החוצה. ואחר כך לאט לאט אתם תראו שאתם גם צריכים להקשיב לשקט פנימה. ויש שם שקט, ותרחיבו. כשתרחיבו את השקט, יש טקסט נהדר, 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 שאין לי אותו פה, חבל שלא הבאתי, אבל של דוגן, שהוא מורה, מגדולי המורים הזן בודיסטים ביפן של המאה ה-17, והוא אומר, אתם פשוט, אין שום תנוחה, אין שום שיטה, פשוט שבו בשקט. שבו בשקט. והאוצר יתגלה מעצמו, וזה ככה. וכשמתרגלים לשקט הזה, וזורקים את הטלפון, ועוזבים רגע את העולם, נכנסים למנזר בודהיסטי קטן בבית, רצוי בטבע דרך אגב, אבל בלי הסחות דעת. וכשמתרגלים לדבר הזה, קורים באמת דברים מופלאים.
אני מתלבט אם עשית לי חשק לחופשה או למדיטציה.
ללך על זה ביחד.
או לחופשה של מדיטציות.
חופשת מדיטציה. אגב, זה משהו שאני מתכוונת להציע גם בעוד שנה, נניח. שנה מהיום, זה יהיו סדנאות בארץ, יהיו סדנאות בחול, חופשת מדיטציה. לגמרי, אנחנו צריכים את זה, לגמרי. ולמרבה ההפתעה, אנשים שמגיעים אליי לסדנאות בשנה האחרונה, לא יכולים לעשות את זה לבד.
זה קשה.
זה קשה. משוגע. כן. בגלל זה אני אמרתי, זה משוגע. אנחנו... גם כשאנשים סובלים, הם לא מסוגלים לעשות את זה לבד.
תקשיבי, זה העולם שאנחנו חיים בו. זה בדיוק מה שתיארת מקודם.
כן.
זה, אנחנו כל כך הרבה השכות, וכל כך, שלהיות לבד רגע עם עצמך.
זה מפחיד נורא.
זה מפחיד.
ממש. אז זהו, אז פתחתי כזה בהתנדבות, תשלמו דנה, מה שבא לכם, בואו אליי הביתה, רק יוצאי זדנאות. כאילו שיבינו מה המשוגעת רוצה. וזה עבודה. אז אנחנו יושבים ביחד, פעם בשבוע, וזהו, גם אני מרוויחה, כי הנה יש לי הזדמנות לעשות שוב מדיטציה. המדיטציה קבוצתית זה גם משהו מאוד חזק. אגב, מי שמתעניין קצת, אני מניחה שהצופים והמאזינים שלך הקבועים, בטח מכירים כבר את החומרים האלה, אבל אני מקווה שיהיו לך כמה רציונליסטים ספקנים חדשים כמונו. אז יש כל מיני סרטים כבר, ובאמת שאפשר להבין מהו כוחה של המחשבה השקטה, של הידיעה שלא יודעת שהיא יודעת, של הידיעה הזאת של הרק.
בואי תפשטי לי את זה לאנשים שזה נשמע להם כן. עכשיו משפט הזוי, ואין להם מושג כן. איך לזה, כמוני.
אז קודם כל בואו נשב מדיטציה פעם, ואז אולי תבין. אחר כך, רגע, אמרת שלמדת אצל ניסים, לא?
לא למדתי אצל ניסים, אני מתרגל מדיטציה, אוקיי. יש לי גם כמה מדיטציות שאני מקליט בעצמי ביוטיוב.
כן.
אבל אני לא חי את זה, כן. כמו שאת מתארת, אני מבין את זה. אני,
לא
אני...
חווית, לא חווית עוד את השקט העמוק והמהדהד הזה.
אני חווה אותו, וגם דיברתי על זה בפרק עם שר שהזכרת כן. מקודם, אני חווה אותו ברגעים מסוימים.
ברגעים, כן.
בזמנים כן. מסוימים, כן. בתקופות, זה יכול להיות לתקופה קצרה, זה יכול להיות לכמה ימים, זה כן. קורה.
כן.
אבל אני עדיין לא מרגיש שאני חי את זה.
תראה, זה קצת כמו להסביר לבן אדם שלא טעם לימון אף פעם מימיו, מה הטעמו של הלימון. אין דרך. כלומר, תטעם לימון, תבין. בגלל זה אני אומרת, שבו למדיטציה הרבה, 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 אבל בהתמסרות. זה כמו, מדיטציה זה כמו חדר כושר לתודעה. אתה רוצה שירים בבטן, אתה רוצה שירים בידיים, אתה סובל בחדר כושר, נכון? אז אני לא מצליח לסבול במדיטציה, אבל זה כן צריך להיות יומיומי. אז מה זה אומר הרקע מלא? אני אנסה לתאר לך את זה, אוקיי?
הכי פשוט שאת יכולה.
אוקיי. אני אנסה, כי זה באמת נורא פשוט, אבל זה כל כך חווייתי, שדווקא שר עשה כאן עבודה מצוינת בלהסביר את זה, אבל אני אנסה לעשות עבודה אולי קצת אחרת. כשמגיע השקט הזה, זה לא חייב להיות אגב יותר מכמה רגעים. זה לעולם, אנחנו גם, כל הרעיונות האלה על בודה ועל הערה קבועה, לא, בואו. הבודה, כשהגיע להערה, הסתלק מאיתנו. כלומר, הוא מת. כל עוד אנחנו חיים, אין מצב קבוע שבו אתה ככה. בשנתי, בנתי, הכל טוב, הכל נעים, הכל יפה. אין כזה דבר. אף אחד לא ישכנע אותי שיש כזה דבר. גם לא למורים הגדולים ביותר. אין כזה דבר, בגלל זה אני אוהבת את הזן בודיסטים. אבל אני אנסה שוב, אני בסוגריים, רחבות, אני אנסה להתמקד. אז מה שהם אומרים זה ככה, ברגעים האלה של השקט המהדהד, שאם חווית אותם, אז אתה גם יודע מה הבונוס הנלווה לרגעים האלה, שיש פתאום איזה שמחה, יש אהבה, לפעמים יש דמעות של התרגשות, נורא גדולה, כאילו, וואו, כאילו משהו פתאום, המשהו הזה הוא אלוהים בשם הדתי שלו, האקזיסטנט בשם הניו אייג'י שלו, הספיריט בשם המדיסיני שלו, וזה השוניתה בלשון הבודיסטית, הרקע מלא, ההוויה. הוויה מלשון הווה. בגלל זה שער דיבר איתך כל כך הרבה עליות בהווה. אנחנו לא יכולים לחיות בהווה, כי אנחנו לא נולדנו ככה. אבל אנחנו כן יכולים לגנוב רגעים של הווה. רגעים שהווה זה אומר שאין לך מחשבות על אתמול, אין לך מחשבות על מחר, אין לך רגשות על אתמול, אין לך רגשות על מחר, אתה נהיה כלום. כן? ובשקט הזה שיכול להימשך לפעמים דקה, קורים כל מיני דברים במהלך השנים, קרו לי כל מיני דברים. פתאום לתוך הכלום הזה מתפרצת איזו הבנה, אבל זו הבנה מהותית. אוקיי? וואלה, זה מה שאני צריכה לעשות, או זה הפתרון. אגב, כל הממציאים הגדולים בעולם, מארכימדס ועד איינשטיין, כשדיברו על התגליות הכי גדולות שלהם, דיברו על תגליות שבהם הם עברו חוויה כזאת. פתאום זה בא. עכשיו, כזה דבר לא יכול לבוא כשאנחנו עסוקים, סליחה, בכל השיט שאנחנו מקיפים את עצמנו בו. כזה דבר יכול לבוא רק כשאנחנו נהיה בתוך השקט, וכדי להגיע לשקט אנחנו צריכים להתאמן. זהו. אני מקווה שהייתי ברורה מספיק. יש לי עוד הרבה מה להגיד על זה.
היית מאוד ברורה, ואני תוך כדי שאת מדברת, אני מחייך, כי אני נזכר שכשהתכוננתי לפרק, והזנתי לתכנים, זה היה תכנים בנושאים אחרים. ועכשיו אנחנו מדברים, ואנחנו בכלל גולשים לנושאים אחרים לגמרי, ואני כל כך נהנה ושמח על זה.
נחמד, בגלל שזה באתי, כן, די, אני מנסה לדבר על הנושאים האחרים. כמה אפשר לדבר על תקשורת, על מציאות, שורה תחתונה, אתם רוצים מציאות טובה יותר? אז בואו, אני אלמד אתכם, ולא רק אני, יש עוד כמה מורים ממש טובים. נלמד אתכם איך מייצרים מציאות. כן, וזה פיזיקה היום, זה לא מיסטיקה, זה לא בלה בלה בלה, תקשורים, עניינים. לא, היום, גם לרציונליסטים, אני מודיעה לכם, זהו, אפשר לייצר מציאות גם כשהכל נראה שחור משחור.
בואי נדבר על זה רגע שהגעת לפה.
כן.
השתלט לי על המיקרופון.
לא.
החלטת שאנחנו מורידים אוזניות, ולא עושים פודקאסטים אוזניות, ואין סיכוי, שזה הפודקאסט ראשון שאני עושה בלי אוזניות.
אתה מרגיש נורא חסר ביטחון, אה? לא, זה פשוט נראה נורא, ואני מה לעשות אחרי 30 שנה בטלוויזיה, כשיש זה, אתה יודע, אם היינו רק ברדיו,
אם היינו יכולים להראות להם איך הגעת לפה, ובדקת לי את הפריים, והתמונה, וחיברת, ומיקומים, אני צריך אותך, נראה לי בצוות.
אני מאוד יקרה, אבל, ולא, אני כבר לא עושה את הדברים האלה, תודה. כן, לא, זה רק בגלל התאורה, זה רק בגלל התאורה, בגלל שאני עדיין, אני אישה, ומאוד מרגישה למראה שלה, מה לעשות. עם זה עוד לא, לא שלא הצלחתי, אני לא רוצה, אני רוצה להיות רגישה למראה שלי, ושזה אנחנו מצטלמים, לא כדי להיראות רע, כדי להיראות טוב, כמו שאנחנו חיים, בשביל לחיות טוב, זהו. ועד כאן סיימתי להתנצל.
ואני שמח לזרום עם כל האורחים שלי, על כל קפריזה שיש להם.
בדיוק.
היום.
היום.
אחרי שעבר דרך, קמת, נפלת, קמת, נפלת, קמת, נפלת, למדת, התפתחת, איפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים?
טוב, זו שאלה שאני, היה לי מאוד מאוד קשה לענות עליה כל החיים. כן, וגם עכשיו אין לי את זה בשלוף. ואני עושה את זה בזהירות, כי אני באמת ובתמים יודעת, זה כבר, זה לא עניין של אמונה, היום אני יודעת, כי זה מדעי. שמה שאנחנו מתכוונים אליו, וחושבים עליו, ורואים אותו, ומרגישים אותו, גם קורה. ככה זה. בפיזיקה, אוקיי? גם באמונה, גם במיסטיקה, גם בכל, אבל היום זה גם בפיזיקה, ככה זה. זה אמפירי. זה החיים לימדו אותי. אז אני אזהר עכשיו, כדי לא לחסום לי פשוט את כל מיליארד האפשרויות, אבל נניח רק 5 שנים, בסדר, אני מוכנה לתכנן 5 שנים קדימה, כי אני מאוד אוהבת הפתעות. אבל איפה אני אהיה עוד 5 שנים?
איך דורון ליפשטיין, אחד המנטורים שלי, אומר, כן. רק להיום. זאת אומרת, את אומרת את ה...
לא, לא, לא רק להיום. לא, אני מוכנה להתחייב, כי אני עובדת בזה, היום אני כבר יודעת, וכשאני יודעת, אני יודעת. כשאני לא יודעת, אני לא יודעת. אז אני יודעת. כיוון שאני בחרתי בדרך הלימוד והטיפול באחרים כדרך חיים, אז אני מתכוונת להתמסר לזה. כלומר, אני אמשיך ללמד, כרגע אני עושה את זה במסגרת מאוד מאוד מצומצמת, אני מאוד אוהבת את המסגרות המצומצמות האלה, אחרי ש-30 שנה דיברתי על בין 500,000 ל-1.5 מיליון איש, אז זה נורא נחמד לדבר ל10 אנשים מקסימום, אצלי בבית, וזה מאוד אינטימי, וזה מאוד מחבר, ואני חושבת שאנחנו זקוקים כולנו לאינטימיות הזאת, אז אני אנסה לשמור על האינטימיות הזאת, אבל כן, אני הולכת להמשיך ללמד, להעצים להיות מטפלת, ממש, מרפא. אני רוצה להיות מרפא. אני אהיה גם, אני לא רוצה, אני אהיה מרפא. אמרתי פעם לדוקטור נאדר, אני אהיה מרפא טובה לפחות כמוך, ואני מתכוונת לעשות את זה. והוא גם מורה נהדר. אז יש סיכוי לא רע שזה יקרה.
כן, אני גם יש לי הרגשה שזה יקרה.
זה כבר עכשיו קורה דרך אגב, כי אנשים באים אליי לשיחות, להתייעצויות, אני מלווה אנשים, אני מלמדת אותם לשבת ולמדות, כלומר שזה בעיניי כיתה א', אז זה מה שיקרה. אני לא שואפת להגיע כל העולם למיליונים, כנראה שדי, כאילו כבר די, הייתי שם במיליונים. לא, עכשיו מעניינת אותי האינטימיות דווקא, אני כן רוצה לשמור על אקסקלוסיביות. כלומר, זה יהיה קטן ויעיל. וחווייתי, וזה יהיה גם בארץ וגם בחול, כי כמו שאתה אומר, המציאות פה גם עבורי. אני אגב לכתוב, אני כותבת, מנסה לכתוב, אני כותבת בהמשכים את הספר החמישי שלי עכשיו, גם זה יקרה, חד משמעית. ויהיה לי האומץ לפרסם אותו, כי זה אוה, זה ספר אישי, זה משהו שלא סיפרתי לאף אחד אף פעם, וכן, יהיה לי האומץ, יהיה לי האומץ, אבל אני צריכה קצת זמן, בשביל להיות יותר אמיצה, וגם לסיים את הכתיבה, אז זה מה שיקרה, אז יהיה, אני אנהל ריטריטים של, של מדיטציה ולימוד ואימון וריפוי גם בארץ וגם ביוון, זה המקום השני שלי, אני אפליג המון, אני משוגעת על הפלגות, זה, הפלגות זה הדרך שלי לדבר עם, עם אלוהים, שהוא הטבע על פי ספינוזה, אבל גם על פי החוויה שלי, אני אסיים את ספרי החמישי. אני אמשיך לצייר, התחלתי לצייר ביוון, אני ממש משתוקקת לחזור שם. החיים שלי התחלקו חצי בחצי, בין כאן לבין יוון, אני לא מכוונת לעזור אף פעם את המדינה המטורפת הזאת, כי אני, כי זה הבית שלי, ואני עדיין חושבת שיש לי תפקיד פה, דווקא פה. זהו, זה מספיק טוב בשביל תוכנית חומש.
תהיה זוגיות בחמש שנים האלה?
כן, כן, כן. תהיה זוגיות עד סוף השנה. אמרתי לך שאני עובדת באיזה. כן. אני, התוכנית זה שעד, עד 20, סוף 2024, יבוא מי שאני, די, מחכה כבר די הרבה זמן, עד עכשיו לא עלה, לא עלה בידי למצוא את הדבר המדויק הזה, אבל עכשיו אני חושבת שאני מדויקת, אז כנראה יקרה.
אני אשמח שתתארי לי אותו.
לתאר לך אותו?
בואי נזמן אותו ביחד.
הוא זומן, מה זאת אומרת? הוא זומן, הוא כבר בא, זה כבר קרה. עכשיו הוא רק צריך לדעת מזה. אבל לתאר אותו חיצונית, אני לא יודע. באמת, אין לי דמות. אולי קצת בזמן אחרון משהו מתחיל, אבל אין לי דמות. בגדול הוא אדם גבוה ויפה, כמובן. אבל כאילו מה לעשות? זה מדבר אליי, אסתטיקה, מאוד. אבל הוא בעיקר אדם שעבר מספיק נפילות בחיים, כדי לדעת טוב, 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 מי הוא כן ומי הוא לא. ושהוא שלם עם עצמו עד כמה שניתן להיות שלמים עם עצמנו. ושהוא יודע לאהוב, באמת לאהוב. לא כמו שנאדר מלמד אותנו, שגברים יודעים לאהוב רק דרך הזין, אגב, אני לא קונה את האמרה הזאת. למרות שפיזיקלית, פיזיולוגית, פיזי משהו, בסדר. לא, אני... הבא שלי, הבת זוג הבא שלי ידע לאהוב גם מהלב. גם גברים מסוגלים. כן. זהו, הוא צריך להיות, כלומר, הוא לא צריך להיות, הוא כבר. עצמאי מאוד, free spirit, לפחות כמוני, לא מקבל פקודות מאף אחד, אוהב את החיים, בעל מספיק אמצעים כדי באמת לחיות אותם, די, הגיע הזמן ליהנות בגילנו, ואני לא אגיד לך מה גילי, אבל בגדול אתה מתאר לעצמך. שואב לשוט, כן, הוא צריך להיות אוהב ים, מישהו שסובל מהים, בעיה, בעיה, כי אין. החוויות הנפשיות העמוקות ביותר עברו ועודן עוברות עליי, על הים. אז כדאי. זהו, אני חושבת.
ואינשאלה שיבוא במהרה.
לא אינשאלה, הוא כבר בא. הוא רק עוד לא כאן, אבל... כן.
אושרת, אם אני נותן לך הזדמנות, כן. לחזור עכשיו לטלוויזיה, okay. לפריים טיים. יש לך חצי שעה להגיד מה שתרצי, בלי פילטרים, בלי עריכות. מה את אומרת?
אני לא רוצה לחזור לטלוויזיה לפריים טיים. היו לי כמה וכמה הצעות במהלך 3.5 השנים האלה לחזור לפריים טיים הטלוויזיוני. יש שם בעיה קשה. יש שם בעיה מאוד קשה. אני לא אוהבת את המדיום הזה נכון להיום. הוא אחת הסיבות העיקריות לרעש הגדול שבו כולנו חיים. אז לא הייתי הולכת לפריים טיים, ובגלל זה באתי אליך. כי מה שהייתי אומרת, אם הייתי מוצאת את כלי התקשורת הנקי, שאין כזה היום, אז הייתי אומרת שם את כל מה שאמרתי לך כאן. חצי שעה לא הייתה מספיקה דרך אגב, כי אנחנו כבר יושבים שעה לדעתי, לא?
כן, okay. משהו כזה.
אז הגיע הזמן לסכם, אבל סיכום יפה. קצור, את מה שיש לי להגיד, באתי להגיד אצלך, אתה גם צעיר, אתה עתיד שלנו, אתה ודורך, ואני מאוד מקווה שתיקח את כל הרעיונות, בעין ובאלף היפים, שאתה אוסף כאן בפודקאסט הזה, ותהדהד אותם עד אינסוף, כי אתם התקווה. די, אנחנו עכשיו בקטע של לעשות חיים, ולהפליג, ולשוט, ובסדר, קצת ללמד, ולגנן את הגינה, ויש לי עוד הרבה תוכניות שלא סיפרתי לך עליהן ביוון, אבל אחר כך בסוד לא הכל צריך להגיד. אבל אתם צריכים לבנות את המדינה הזאת מההתחלה, ממש מההתחלה. זה מה שאתם צריכים לעשות, וצריכים לבנות אותה אחרת. כי שום דבר בממסד הנוכחי לא עובד לטובת אף אחד. הממסד כשל. ואתם צריכים לבנות משהו חדש, ואתם כבר בונים אותו. דרך השפה, דרך ההבנה שכולנו מחוברים. אפילו איך שאתם מתחבקים, אתם כל הזמן מתחבקים, מתנשקים, אז זה נהדר. זה נהדר. הכל מאתגר אתכם, שום דבר לא קשה. הכל מאתגר, בהתחלה זה היה מעצבן אותי. הכל מאתגר אתכם, אבל יופי. ככה צריך להתייחס אל המציאות. אז זהו. אז בגלל זה אני פה, ומתי שצטרכו עזרה, אני אשמח לעזור בקטן. בינתיים אני מלמדת איך להיכנס לשקט.
את לא מבינה כמה תחושת שליחות הכנסת בי עכשיו. פתאום נתת לי הרבה, אם חשבתי שאני משמעותי ומה שאני עושה הוא גדול, נתת לי עוד יותר.
זה כי מה שאתה עושה הוא משמעותי, ואתה תהיה עוד יותר גדול, וזאת התקשורת הנכונה היום. תעזוב פריים טיים. זה פסה. פריים טיים זה קשקוש, זה כוח כסף כבוד, זה רייטינג, זה... תעזוב. זו האמת, כאן. ובגלל זה אני פה אצלך. זהו.
אושרת קוטלר, היה לי תענוג לשוחח איתך. נהניתי מכל רגע, התרגשתי, קיבלתי המון השראה ותחושת שליחות, בעיקר עכשיו. ואני רוצה להודות לך מכל הלב שהגעת, ואני מקווה שנתראה שוב בעתיד.
בטוח נתראה. תודה רבה לך, עידן שלי, והרבה בהצלחה.
תודה.